אפשר להיכנס פנימה, אלה שעומדים מאחורה. וגם אם אפשר לסגור את את הדלת, תודה עניה. הבוקר שמענו, אנדי דיבר על ארבעה מלכים, על החיים שלהם, על הדרך שהם הלכו עם האדון, עם אלוהים או לא הלכו. חלקם עשו את הטוב בעיני אלוהים וחלקם עשו את הרע בעיני אלוהים. אבל בסופו של דבר, כל אחד ואחד מהם, בסופו של דבר, מת ונקבר. בשבועיים האחרונים אנחנו דיברנו לא מעט ומתפללים עבור משפחה של טוני סיימון שנהרג ב-29 למאי בתאונת דרכים קשה בצפון עיראק, וביום רביעי האחרון היה טקס הלוויה שלו. לעתים שהמוות דופק בדלת שלנו שלא בזמן שאנחנו מתכננים, לא שאף אחד מאיתנו מתכנן את הזמן שלו או את מותו, אבל כאשר זה קורה לאדם בגיל 52, אז לעתים זה גורם לנו לשאול את עצמנו כמה שאלות. אז לכן חשבתי שאולי אחרי שסיימנו את ההיסטוריה המשיחית, לפני שנתחיל את הסדרה החדשה בנושא עיקרי האמונה, לחשוב ביחד ולשאול את עצמנו כמה שאלות שקשור לחיים, בעיקר למוות וגם לתקומה. לכן הכנתי כמה שאלות שביחד אנחנו נחשוב עליהן. אז קודם כל, השאלה הראשונה היא, מהי בעצם מקור של המוות, והאם כולם מתים? ואם כן, איך יודעים? אז מה מקור של המוות? מאיפה המוות הגיע אלינו? זו שאלה. החטא הראשון בראשית ג', החטא בא לעולם. החטא בא לעולם כתוצאה של ההבטחה שאלוהים נתן, בעצם אמר לאדם וחווה, אם תאכלו מהעץ הפרי הדעת הטוב והרע, מות תמותון. זה היה הבטחה עם תנאי. אם אפשר להגיד את זה בצד החיובי, אדם וחווה קיימו את ההבטחה הזאת על ידי כך שהם האמינו לשקר של הנחש במקום האמת של אלוהים, ולמעשה מאותו רגע נכנס המוות. אבל המוות בעצם יש לו שני אלמנטים. האלמנט הראשון שאנחנו רואים מיד שזה קרה בראשית ג' הוא מוות הרוחנית, אבל בהמשך גם אנחנו רואים שגם המוות הפיזי נכנס בתוך העולם. ולכן אנחנו אומרים שהמוות הוא בעצם לא משהו שהיה חלק מהחיים, אלא שבא כתוצאה מהמעשה שלנו. עכשיו, ברומים פרק ח', אנחנו מכירים את הפסוקים האחרונים שם, במיוחד פסוק 28 שאומר, אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו הקרויים על פי תוכניתו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו כמובן משתמשים בפסוק הזה ובצדק לדברים שקורים בחיי היום-יום שלנו. אבל אני חושב שהפסוק הזה הוא גם נכון שהוא אמור לכלול גם את המוות שלנו. כלומר, שאלוהים אומר, שהכל חובר יחד לטובת אוהביו, חלק מהטובה הזאת היא גם אכן המוות. עכשיו, זה לא נשמע הגיוני, זה לא נשמע שמוות הוא דבר טוב, אבל אני חושב שכן. כלומר, שאנחנו תכף נראה שהמוות שלנו כמשיחים הוא חלק מהתוכנית הישועה של אלוהים עבורנו. בעצם המוות היא התחנה האחרונה בתוכנית הישועה שלנו, ולא רק בחיים שלנו עלי האדמות. אם אתם זוכרים ששאול, אחד הדברים האחרונים שהוא כותב, הוא כתב על המוות שלו שמתקרב. בשנייה לתימותאוס פרק ד', בפסוקים 6-8, הוא מדבר על כך שהוא, העת פטירתו הגיע, הוא מדבר על כך שהוא, את האמונה הוא שמר, הוא מדבר על כך שאת המרוץ הוא רץ, ולאחר מכן הוא מדבר על כך שכעת מחכה לו הכתר, עטרת שאלוהים הכין לו ולכל אוהביו. כלומר, שאול מדבר על השלב הבא אחרי המוות. אחר כך יש לנו גם כמובן, זוכרים את אברהם, שמדובר עליו בספר האיגרת לעברים, י' א', מדבר שם שהוא חיכה לעיר, זה בעברים י' א', פסוק 10, חיכה לעיר שיש לה יסודות, לעיר שיש לה יסודות, שאדריכלה ומקימה הוא האלוהים. במילים אחרות, המוות כתחנה האחרונה, היא גם תחנה שלמען השלב הזה אנחנו צריכים לחיות. עכשיו שוב, זה נשמע קצת לא הגיוני שאנחנו צריכים לחיות כדי למות. אבל זה בעצם מה שהכתובים מלמדים אותנו כאשר מדברים על המוות. כי המוות בעצם זה גם תפארת שלנו. הזכרתי לפני כן את רום עם ח' 28-30. אם תפנו איתי רגע לרומים, למקום הזה שכולנו די מכירים ומשתמשים בו לא מעט, אז הפסוק, בחלק האחרון של פסוק 30, אומר, ואת הקרועים גם הצדיק, ואת המוצדקים אף פיאר בכבודו. כלומר, שאנחנו מדברים על תהליך הישועה, תוכנית הישועה של אלוהים, החלק האחרון הוא אכן תפארת שמחכה לכל אחד מאיתנו. כמשיחי, הכתוב אומר לנו שקמנו עם המשיח מן המתים, זה אחד הדברים שאנחנו רואים ומדברים עליו בתבילה. עלינו לשקף את הדברים אשר הם מלמעלה. בקולוסים פרק ג' בפסוקים 1-4 כתוב לנו כך, אומר, לכן אם הוקמתם עם המשיח שאפו לדברים אשר למעלה, אשר שם המשיח יושב לימין אלוהים. בדברים אשר למעלה יהגה לבבכם, לא בדברים אשר בארץ. כי מתם וחייכם תפונים עם המשיח באלוהים. וכאשר יתגלה המשיח, אשר הוא חיינו, אז גם אתם תגדלו איתו בהדר כבוד. קולוסים ד', סליחה, קולוסים ג', 1-4. תכף נחכה. קולוסים ג', 1-4. אז בפסוקים האלה שאול מדבר איתנו בעצם על כך שקודם כל המתנו עם המשיח, קמנו עם המשיח, אבל שהחיים שלנו תמונים בו. ולכן הוא אומר שעלינו לחיות את החיים שלנו כך שיום אחד נתגלה איתו בהדר כבודו. ואז כמובן שאנחנו מדברים על המוות, עלינו לשאול את עצמנו האם אנחנו חיים למען הכבוד הזה שיתגלה יום אחד כאשר אנחנו נהיה בנוכחות של אלוהים. טוני בהחלט ראה את קו הסיום. הוא השקיע את כל האנרגיה ואת המאמצים שלו במטרה הזאת. ולכן השקיע הרבה מהזמן שלו ברחובות כדי להכריז את הבשורה לאנשים שאף פעם לא שמעו או לא הייתה להם הזדמנות לשמוע את הבשורה. או במילים אחרות, הוא חי על מנת להביא חיים לאחרים. לעתים שאנחנו עומדים מול קבר פתוח של משיחי, התקווה שאנחנו נותנים למשפחה היא העובדה שיום אחד הם שוב ייפגשו ויהיו ביחד בנצח הנצחים. זה למעשה התקווה העיקרי שיש לנו במוות של משיחי כלשהו. עכשיו אנחנו בעולם הזה יש לנו הרבה מאוד חפצים, אם נקרא לזה כך, אבל גם סיבות שעוזרים לנו לחיות את החיים שלנו כאן. הדברים האלה לעתים מקלים עלינו את החיים. אבל עלינו שוב לשאול את עצמנו מה הסיבה או מה הסיבות העיקריות שיש לנו שאנחנו חיים. כשאנחנו קמים בבוקר, מה המטרה שלנו? עכשיו אני יודע שכולנו בחיי היומיום שלנו, אנחנו כל כך עסוקים, יש כל כך הרבה דברים על השולחן כמו שאומרים, שלא תמיד כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו חושבים למען מה קמתי הבוקר. אולי בסוף היום כשאנחנו נכנסים למיטה, עומדים לעצום את העיניים ולנוח מנוחת הלילה שאחד המתנות הנפלאות שאלוהים נתן לנו, האם אנחנו שואלים את עצמנו אם מה שעשינו היום יש לו ערך נצחי? אני מקווה ש לפחות מדי פעם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת. אז אכן מקור המוות הוא החטא. אנחנו יודעים שהכתוב מדבר על כך שכולנו נמות, אלא אם כן יהיו כאלה שיהיה לנו את הזכות להיות בחיים כאשר המשיח חוזר. אבל כולנו אכן נמות. עכשיו, שאלה השנייה שצריך לשאול את עצמנו, מהי ההגדרה של המוות? מהי מוות? אוקיי, שינה. זה אחד ההגדרות, נדמה לי שאנדי דיבר על זה לפני כמה שבועות, אבל מה זה שינה שהוא מדבר עליו כאן, בכתובים? איך אנחנו מגדירים את המוות מלבד זה שזה סוף החיים? אני חושב שאחד ההגדרות פשוטות, זה שבעצם מוות היא הפרדה בין הגוף לנפש. הפרדה בין גוף לנפש. כשאנחנו מתים, כשאדם מת, הגוף יורד לאפר, לאדמה, לאותו בור, אבל מיד הנפש עולה למרום ונמצא עם האלוהים. את זה קודם כל אנחנו מבינים מדבריו של יהושע לגנב שהיה איתו, אחד הגנבים שהיה איתו, שנצלבו ביחד בלוקס כ"ג 43, בלוקס כ"ג 43, הוא אומר, היום אתה תהיה איתי בגן עדן. היום אתה תהיה איתי בגן עדן. וכמובן שהכוונה שלו, שהנפש של אותו פושע מיד עלה לגן העדן, למרום. הזכרנו שמוות הוא אכן השלב האחרון בתהליך הישועה שלנו. הוא מעבר, כמו שהזכרת שזה אכן כמו שינה. לכן גם הרבה פעמים שאנחנו מדברים על מוות, אנחנו מדברים על שלב המעבר. באנגלית הרבה פעמים אומרים, He passed into glory. כלומר, הוא עבר לשלב התפארת. וזה כמובן אחד מהסיבות הרבות שגם בתהילים, כמו תהילים קוטט זין, תהילים קוטט זין, פסוק 15, נאמר שם שיקר בעיני אדוני המותו לחסידיו. כלומר, המוות של חסיד של אלוהים הוא דבר יקר, בעל ערך בעיני אלוהים. כי אכן, במותו של חסיד, במותו של משיחי, הוא אכן מגיע ונמצא עם אלוהים. כך שהמוות עבור אדם משיחי הוא מעבר. מעבר לתפארת ולא לאובדון או לגיהנום הנצחי. מה שהכתוב גם מלמד אותנו, כמובן, שהנשמה של כל אדם, משיחי או לא משיחי, יש לו קיום נצחי. הגוף אחרי זמן מה מתקלה, נעלם, אבל הנפש שלנו הוא נצחי. נפש של כל בני אדם הוא נצחי. ולקיום הזה יש רק שני דרכים של הקיום בהמשך. או הקיום בנוכחות של אלוהים, או קיום במקום שאין נוכחות של אלוהים. מקום שמתי, וגם האחרים, מתארים אותו כך, במתי י"ג 42. אומר, תנור האש, שם יהיו הללה וחרוק השיניים. זה בעצם המקום שהכתוב מדבר עליו, ושאנחנו מגדירים אותו כגהנום. לכן גם בספר משלי, י' פסוק 7, נאמר לנו, משלי י' 7, במות אדם רשע תאבד תקווה. וזה אחד הדברים שמבדיל בין אדם משיחי ללא משיחי. במותו של אדם משיחי יש תקווה. יש תקווה ענקית, תקווה הכי גדולה, תקווה שלמענו גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו בעצם חי. לעומת זאת, לאדם שהוא אינו משיחי, אדם שהוא לא במשיח, יש אובדון ואין תקווה. אנחנו זוכים שכאשר סקלו את סטפנוס במעשה שליחים פרק זין, שנייה לפני שהוא מת, הוא אומר כך, בפסוק 59, אדוני ישוע, קבל את רוחי. קבל את רוחי. סטפנוס הבין את המשמעות של המוות. הוא הבין שבעוד שנייה רוחו יהיה עם המשיח שלמענו הוא אכן מת. גופו אמנם נשבר תחת האבנים שבה הם סקלו אותו, אבל רוחו מיד הגיע לישוע. אנחנו גם רואים את ההגדרה של המוות, שהיא אכן ההבדל או הפרדה בין הגוף לנפש. השאלה הנוספת שכדאי לשאול את עצמנו זה, האם יש הבדל בין מוות של משיחי לבין מוות של אדם לא משיחי? כיוון שמהדברים שאמרנו עד עכשיו, במובן מסוים יש הבדל, ובמובן מסוים אין הבדל. אין הבדל בכך שההגדרה של המוות היא נכונה לכל אדם. כלומר, כאשר אנחנו מדברים על ההפרדה של הגוף מהנשמה, זה אכן לכל אדם. אבל בוודאי שאנחנו מדברים על האחרית, על המקום של הנפש, יש הבדל. הבדל עצום. תפנו איתי רגע לחזון יוחנן, הספר האחרון, בפרק י' ובפסוק 13, נאמר לנו כך. חזון יוחנן י' 13. שמעתי קול מן השמיים אומר, כתוב, אשרי המתים אשר מתים באדון מעתה. כן, אומרת הרוח, שינוחו מעמלם, כי מעשיהם הולכים אחריהם. מעשיהם הולכים אחריהם. כשאנחנו מדברים על המוות, על ההבדל של המוות, נאמר לנו כאן שהמעשים שלנו מעידים על המוות, ושהמעשים שלנו הולכים אחרינו. דרך לא הזכרנו, אבל הרבה פעמים הכתוב מדבר על המוות השני כאשר מתייחס לאלה שמתים ללא המשיח. כי במוות השני בעצם אנחנו מבינים שאין דרך לברוח משם לאף מקום אחר. עבורנו כמשיחים המוות הוא המעבר, אנחנו לא רואים את המוות השני. לעומת זאת, הלא מאמינים הולכים גם למוות השני. לפני 4 ימים היה לי שיחה ארוכה עם אחד החברים שלנו מקודקוד חברים, במרכאות מיד לאחים. דיברנו על כמה דברים, אבל אחד הדברים שהדהים אותי הוא זה שהוא דיבר כמובן על גלגול הנשמות. בטובו הוא אמר לי, אם אתה לא חי כצדיק בעולם הזה, אז אחר כך יכול להיות שאתה תחזור ככלב. שמחתי שלא אמר שתחזור כחזיר. אבל כששאלתי אותו מאיפה זה בא, או איפה בתנך, כמובן שזה לא מופיע, אז אמר לי, זה, אתה צריך לקרוא את דברי חז"ל, כדי שתבין את התנ"ך. אמרתי, טוב, תודה, אני עכשיו יודע איך אני יחזור אולי לעולם הזה. אבל אנחנו יודעים שלא התנ"ך ולא הברית החדשה לא מדברים על גלגול הנשמות, אלא דווקא מדברים על כך שיש מוות ולאחר מכן יש את נצח הנצחים. הנפש שלנו, הנשמה שלנו, לא מתגלגלת, אלא היא חיה עד הנצח. לכן, דווקא בגלל זה, ודווקא בגלל מה שהבחור הזה, נדמה לי קראו לו עידו, אמר, חשוב לנו לחיות את החיים שלנו בידיעה שברגע שאנחנו מתים, זה אכן הסוף של המעשים שלנו. ולכן, כל עוד שאנחנו חיים, אנחנו צריכים לעשות מעשים שאלוהים מצווה אותנו. במונחים של כאלה שאומרים לחיות חיי צדקה. אז אכן, אין גלגול נשמות, אלא שברגע שמגיע המוות, שהוא דופק בדלת, זה הסוף הקיום הלא חיום. הוא לא דופק, נכון. הוא לא צריך אישור, נכון. עוד שתי שאלות קצרות. אנחנו דיברנו על חיים והמוות. אנחנו צריכים גם כמובן לדבר על מה זה תקומה. אתמול ראיתי סרטון קצר, הראיתי את זה גם למשפחה, סרטון קצר של רואה קהילה אנגלי עם מבטא מאוד מעניינת, הוא גם מבשר מאוד גדול כנראה, ששאלו אותו מדוע אתה מאמין בישוע או מדוע אתה משיחי. הוא התחיל בכך שאמר שתקומתו של ישוע היא הנס הגדול ביותר שקרה בהיסטוריה. בהמשך הוא שאל את השאלה הבאה. אמר, אם אתה הולך ברחוב והרחוב מסתיים ויש שתי סמטאות, אחד הולך ימינה ואחד שמאלה, ואתה רואה ליד כל סמטה שוכבים שני אנשים. בסמטה אחד האיש ששוכב שם הוא חי, בסמטה השנייה הוא מת. את מי תשאל לאן ללכת? ללכת ימינה או שמאלה? כמובן שהתשובה היא ברורה, אתה תשאל את זה שחי. ולכן אומר, מכיוון שהמשיח קם מהמתים, זה הסיבה שאני משיחי. חשבתי שזו אמירה מעניינת, או דרך מעניינת לחשוב על התקומה. כי בעצם, למרות כל מה שאולי אנחנו שומעים, אנחנו יודעים שבהיסטוריה היה אך ורק אדם אחד שמת, נשאר בקבר 3 ימים ו3 לילות, ולאחר מכן קם ונראה לאלפים, והוא חי היום ויושב בימינו של אלוהים. ברור לנו שברית החדשה יש יותר מקטעים רבים, או יש הרבה קטעים שמדבר על התקומה. אם אתם זוכרים, לפני מספר חודשים שדיברנו בחג הפסחא, דיברנו מהתורה, נביאים והכתובים על הרמזים שיש שם על התקומה. אנחנו לא נסתכל שם, אין לנו זמן, גם הסתכלנו, אבל אני רוצה שנחשוב ביחד על נושא של תקומה. מהי תקומה? אל תגידו לי שלקום מהמתים, אבל מהי תקומה עבורנו? שאלה פשוטה, לא? מה? גאולה, נכון? הכוונה, הישועה שיש לנו, הרי אנחנו כל הזמן מדברים על האמונה ועל הישועה שלנו. מתי אנחנו חווים את הישועה שלנו ואת הגאולה שלנו בצורה הכי אמיתית והכי משמעותית? שאנחנו יום אחד נקום מהמתים ונהיה בנוכחות של אלוהים. בהתחלה שדיברנו על המוות, דיברנו שבעצם המוות עבורנו זה התקווה. והתקווה שיש לנו זה שאכן יום אחד אלוהים יקים אותנו מן המתים. באיגרת הראשונה לקורינתים בפרק ט"ו, בעצם כל הפרק שם מדבר על התקומה. אחד הדברים שנאמר לנו שם, שהוא מדבר על התקומה של המשיח, זה שזה אכן התקומה שלו הוא פרי הביקורים. אם אתם זוכרים שדיברנו, שאיתן דיבר על הנושא של הקורבנות והביקורים, הביקורים היה הפרי לא רק הראשון, אלא גם הטוב ביותר. ולכן תקומתו של ישוע הוא בעצם תקווה שנותן לנו שאותו כוח שהקים את המשיח יום אחד גם יקים אותנו. ולכן כשאנחנו מדברים על התקומה, אנחנו מדברים על השלב האחרון בתוכנית הישוע. מאותו רגע שאנחנו קמים מן המתים, למעשה תושלם תוכנית הישועה של אלוהים עבורנו. וזה אכן התקווה העיקרי והגדולה, אבל גם הנפלאה ביותר שיש לנו, שאכן יום אחד אלוהים יקים אותנו מן המתים. שאלה האחרונה שחשוב לחשוב עליו, זה איך לחיות את החיים שלנו כאן ועכשיו לאור מה שאנחנו יודעים ומבינים על החיים, על המוות ועל התקומה. המוות המוקדם הרבה פעמים מפתיע אותנו. אנחנו חיים במזרח התיכון. הרבה פעמים אנחנו שומעים על אנשים שמתים שלא לעת, לתה. אתמול שמענו על שוטרת שנהרגה בירושלים מהירי ומהדקירה. רובנו לא חושבים על מוות מוקדם. רובנו לא חושבים שאולי הזמן שלנו יגיע מוקדם ממה שאולי אנחנו חושבים, אולי מתארים לעצמנו. ולכן אני חושב שעלינו לשאול את עצמנו לפחות שלוש שאלות. היום זה יום של שאלות. אני חושב שהשאלה הראשונה שצריכים לשאול את עצמנו, כל אחד מאיתנו, זה האם אני מוכן כאשר המוות יגיע. אני לא אגיד ידפוק על הדלת. האם אני מוכן כאשר המוות שלי יגיע? אני חושב שזו שאלה החשובה ביותר אולי, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. שאלה השנייה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לאור מה שראינו אחרי המוות, זה איפה אני אהיה כאשר אמות. ודיברנו על כך שיש אך ורק שתי אופציות. אין אופציה שלישית, אין חדר המתנה, שאנחנו נהיה שם איזו תקופה, או שאנחנו נהיה בנוכחות אלוהים, במקום שאין בו כאב, אין בו דמעות, אין מוות, וגם אין חטא, או שאנחנו נהיה במקום שיש אש, גופרית, חריקת שיניים, ושם נהיה לנצח הנצחים. ושאלה השלישית והאחרונה, שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב ולשאול את עצמנו, זה איך החיים שלי משפיע על נצח הנצחים של אנשים אחרים. איך החיים שלי משפיעים על נצח הנצחים של אחרים. אני בטוח שטוני פגש וראה כאלה אשר הוא בישר להם את הבשורה. ובדרך פעולת רוח הקודש הם חזרו בתשובה ונמצאים איתו בנוכחות של אלוהים. אז האם אני מוכן? איפה אני יבלה את הנצח הנצחים? ואיך החיים שלי היום משפיעים על נצח הנצחים של אחרים? אני חושב שצריך לסיים עם השאלות האלה, וכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך להתמודד עם התשובות לשאלות האלה. לא שאלנו מספיק שאלות? כן. למעלה. אוקיי. ז'וז'ו שאלה, אנחנו, שאדם משיחי מת, אנחנו כל הזמן מדברים על תחיית המתים, אז הנפש עולה למעלה, אבל מה הכוונה לתחיית המתים? התחיית המתים, שאת מדברת עליו, כוונה שם לתחייה של הגוף. הרי כתוב שבאיגרת הראשונה ליוחנן, שיום אחד גם הגוף שלנו יקבל צורה אחרת, אבל הכוונה לתקומה של הגוף, לא הנפש. כן, אבל הגוף כבר אין בו, ברגע שהגוף אין בו נשמה, הוא כמו חפץ. אוקיי. נכון. תחייה של הגוף, כן. כן, אבל אוקיי, לא, אז אמרנו, זה בדיוק מה שאמרנו שישוע היה עם הגנב. הנפש שלו נמצא בנוכחות של אלוהים, בגן העדן. שם הוא נמצא, הנפש. לא שמעתי. חטא אברהם? חטא אברהם. אני חושב שלא, אני צריך לדבר על זה פעם, אבל אני חושב אין שם, שוב, צריך לזכור במיוחד את התפיסה הקתולית שמדברים על הנושא של מקום של המתנה, שאנחנו מחכים שם, ששם יש עוד, אנחנו עוד יכולים להתקדם בתהליכים ולהתקדם ולהגיע למלכות השמיים. הכתובים לא מדברים על איזשהו שלב, אלא יש מוות ואנחנו, הנפש עולה לשמיים בנוכחות של אלוהים. שם אנחנו נמצאים, השמיים והארץ שמדובר זה שלב אחר, אבל הנפש עדיין נמצא שם. השמיים והארץ והשמיים החדשים מדובר בשלב של בואו השנייה של המשיח. אנחנו לא יודעים הרבה איך הארץ והשמיים ייראו, לא נאמר לנו הרבה, אבל הנפש יהיה במקום בטוח, מיד. מה? כן. עד השלב, עד בואו השנייה של המשיח. כן.